טוב, ערב טוב, שלום וברכה לכולם. חודש טוב ומבורך, בשורות טובות, בעזרת השם. כולם מספרים? כל שניים לפחות. יורם, לך יש ספר? טוב, נלמד היום משהו שהוא אקטואלי גם מצד התאריך וגם מצד האירועי הימים האחרונים, זה גם קשור איכשהו. ואחר כך, אם יהיה זמן, נחזור קצת אחורה. בעמוד רש כף ה מובאת איזושהי רשימה שהיא מיוחסת לרבנו הרמב״ם. יש לכם רש כף ה? כן. אז שם הרמב״ם מתאר את המנוסה שלו מצפון אפריקה לארץ ישראל. כן, נכון? זה הקשר לימים האלה. ערב טוב טל, ברוך הבא. כן, אנחנו בעמוד רש כף ה. כותב הרמב״ם כך: בליל אחד בשבת, בארבעה ימים לירח אייר, נכנסתי לים. דהיינו הרמב״ם בורח מחוף מרוקו כשמגמת פניו לארץ ישראל. וביום שבת עשירי לאייר, אחרי כמעט שבוע, כן, הוא נכנס למוצאי שבת. ואילו ביום שבת, ברוך הבא ראובן, אתה רוצה ספר? כך. עמוד רש כפה. מוצאי שבת, בליל אחד בשבת, הוא נכנס לאונייה. בליל אחד בשבת, בארבעה ימים לירח אייר, נכנסתי לים. וביום שבת עשירי לאייר, אנחנו אומרים איור, שנת 4,925 ליצירה, שהיא, זה ליצירה, זה לא לשטרות. רבנו היה אז בן 28 שנים. עמד עלינו נחשול שבים לטבענו, והיה זעף גדול בים. ונדרתי עליי ששני הימים האלה, ד' באייר שבו הוא נכנס לים, שזו סכנה גדולה, וי' באייר שבו היה נחשול גדול בים, עצום בהן ואנהוג בהם תענית ציבור שלם, אני ואנשי ביתי וכל הנלווים עליי, והצווה על בניי לעשות כן עד סוף הדורות שיצאו מאותם. מעניין לבדוק עד כמה הדבר הזה השתמר. אל צאצאי הרמב״ם, כן. כן, יש משפחה, צאצאי הרמב״ם עקרו אחרי כמה דורות מקהיר לחלב, לארם צובה. אז כמדומני שאומרים שמשפחת דיין אצל החלבים, אם אני לא טועה, אז הם מצאצאי הרמב״ם, אז מעניין לבדוק את זה. שלום, יש לך ספר? תשב אולי עם יורם או כאן, איך שאתה רוצה. ויתנו צדקה כפי כוחם. ומנדרי, דהיינו חלק מהנדר שקיבלתי על עצמי, שאהה אני יושב לבדי בעשירי באיור, לא אראה אדם, אלא מתפלל וקורא כל היום ביני לבין עצמי, וכשם שלא מצאתי בים אותו היום אלא הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לדבר עם אף אחד, לא רב החובל, לא המלאכים, כולם ביום ההוא עבדו עשתון אותו, והיה לי לפנות רק אל הקדוש ברוך הוא, כך לא יראה אדם ולא אשב עמו באותו תאריך מדי שנה, אלא אם כן נאנסתי. אז זה מעניין איך הרמב״ם כאילו זוכר את הניסים הללו, ואיך הוא משחזר את החוויה הזו מדי שנה בשנה, בצום והתבודדות ועבודת השם. למי הוא כותב? לעצמו? להזכיר את זה, לא ולזרעו. הרמב״ם כותב שהוא קיבל על עצמו כדי שזה יישאר לדורות. לא, לא, האיגרת עוד מעט נראה אותה, זה רק דבר מקביל, זה איזושהי רשימה שנמצאה שהרמב״ם כתב לעצמו בעצם, או לזרעו אחריו, וזה כמו שאנשים היו כותבים בקריכה של הפורוש. לא, לא, אם זה בשבת, ודאי שלא, לא. זה היה בשבת באותה שנה, אבל נכון, כן. שמה? שמה? לא הבנתי. שהרמב"ם יקפוץ למים? למה? הוא לא ברח, הוא לא ברח מאת השם. למה הוא לא רצה? הוא היה שמד בצפון אפריקה. ראינו באיגרת השמד שהרמב״ם אומר שחייבים לצאת משם, כי אי אפשר לקיים שם תורה ומצוות. אז ועד רבה, אתה רואה שהוא ניצול. וליל אחד בשבת, אז אלו שני ימים של תענית, והתבודדות ותפילה ולימוד והזדקחות רוחנית. עכשיו שני ימים טובים, וליל אחד בשבת, גם כן מוצאי שבת, שלושת ימים לירח סיוון, כבר הרמב״ם היה כמעט חודש בים. יכול להיות שהם עשו חניות ביניים בכל מיני נמלים במזרח התיכון, אבל מדלת באייר עד ג' בסיוון, יצאתי מן הים בשלום ובאנו לעכו. עכו הייתה אז הנמל הגדול של ארץ ישראל.
הוא אומר עכשיו ללשון רבים, עד עכשיו הוא אומר אני וטוב ובאנו.
באנו, כי הוא היה עם אבא שלו, ועם אחיו. טוב, וניצלתי מן השמה, דערה 11, הנה, אתה רואה בספר חרדים, הגרסה הובאתי. זה מופיע בכמה מקורות, הרשימה הזו. איך? לא, הוא לא כתב באיזה נמל, אבל זה משהו במרוקו, לא יודע איפה. חודש ימים עד ארץ ישראל, תראו איזה תנאים היו אז. ממש סכנת נפשות. ספינות מפרס, כן? זה היה בקיץ, בחורף בכלל לא היו מפליגים. חצי שנה הכל היה מושבת. וניצלתי מן השמד, אתה רואה אלון, ובצפון אפריקה זה היה גרוע מאוד. והגענו לארץ ישראל. ויום זה נדרתי שיהיה יום ססון ושמחה ומשתה ומתנות לאביונים, אני וביתי עד סוף כל הדורות, יום ג' בסיוון. וביום שלישי בשבת, ארבעה ימים לירח מרח שוון, לכן אמרתי שזה קשור וממש קרוב לתאריך שלנו. כן, ג' בסיוון, היום שבו דרכו רגליו על אדמת ארץ הקודש וניצול מן השמד. ואחרי כמה חודשים, נכון, הוא הגיע לארץ ישראל בתחילת סיוון, ובדלת במרח שוון, שנת 26 ליצירה, יצאנו מעכו לעלות לירושלים תחת סכנה, כי הארץ הייתה אז אחרי מסעות הצלב, מסע הצלב הראשון, חרבה, וכנראה שהיו ליסטים ושודדי דרכים, אז הרמב״ם שוהה כמה חודשים בעכו. ונכנסתי לבית הגדול והקדוש, דהיינו, לפי הפשט, הרמב״ם עלה להר הבית. מעניין שזה לא הרגיז אז את המוסלמים. ונכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו ביום חמישי, שישה ימים לירח מרח שוון. דהיינו, תוך שלושה ימים הם הגיעו מעכו לירושלים, שזה מהר. ד' ה' ו'.
אז היה איסלאם?
לא, אני חושב שהנוצרים שלטו שם באמת, כן. לאיזה אזור הוא נכנס? אז אני מניח שהרמב״ם נכנס על פי גדרי ההלכה. אז בהלכות בית הבחירה הרמב״ם כותב שבזמן הזה כולנו טמאי מתים. וטמא מת מותר להיכנס להר הבית. הרמב״ם כותב מכניסים את המת להר הבית. קל וחומר שטמא מת יכול להיכנס להר הבית, אבל אסור לו להיכנס מעבר לחל. החל זו היה חומה נמוכה כזו שהייתה סביב העזרות, ומשם אסור לטמא מת להיכנס. אז אני מניח שהרמב״ם, כמו שגם היום, נעשו מחקרים, בדרך כלל נקודת הייחוס, כך כותב הרדב"ז, שחי לפני 500 שנה במצרים, אז הרדב"ז כותב שנקודת הייחוס היא קובת הסחרה, דהיינו כיפת הסלע, ששם יש אבן שתויו, רואים עד היום, זה המקום היחיד בהר הבית, שבו רואים בתולת סלע, ויש טוענים אפילו שאתה רואה את זה בצילום מלמעלה, מכיפת הזהב את הסלע שנמצא, אתה יכול ממש לראות חציבה בסלע, שזה המחיצה שבין הקודש לבין קודש הקודשים. עכשיו, ברגע שיש לך נון צדיק אחד, יש לך את מסכת מידות. מסכת מידות אומרת לך מפורש, לך את כל מידות המקדש ברמת דיוק מאוד גבוהה, באמות. אז במילה אתה יכול לסרטט לך את כל העזרות, ולקחת לך עוד את החיל, וגם היום מי שעולה על פי ההלכה להר הבית, אז הוא טובל, כי בעל קרי אסור לו להיכנס להר הבית, אבל זה אפשר לטבול. תממת, אנחנו לא יכולים להתאר, אבל מותר לתממת להיכנס להר הבית, אבל צריך באמת להיזהר, לא להיכנס לשטח שהוא מעבר לשטח החיל, בוודאי שלא בשטח העזרות. בדרום ובצפון יש יחסית הרבה מקום, במערב יש פחות מקום, ובמזרח יש מעט מאוד מקום, דהיינו. השער של עזרת נשים הגיע כמעט עד לשער הרחמים, שהוא השער המזרחי של הר הבית, ושם באמת צריך להיצמד ממש לקיר של הר הבית. מי שאומר היום שעל פי ההלכה אסור לעלות להר הבית, ויש הרבה אנשים שאומרים את זה, אז אני אומר או שהוא בור או שהוא זורה חול בעיני הציבור. זה אפילו חרוז. אבל בדרך כלל מי שאומר את זה הוא לא בור, אלא זה תמידי חכמים גדולים. אבל באמת הכוונה היא, זה איסור הנהגתי, זה לא איסור הלכתי. הכוונה מבחינה הלכתית, פשוט וברור שלהר הבית, כל אדם שטובל יכול לעלות. אין בזה שום ויכוח. הרמב״ם מפורש, הוא אומר שהרי יש מחלוקת רמב״ם ורעבד. הרעבד טוען שבזמן הזה מותר להיכנס להר הבית, אפילו למקום קודש הקודשים, הקדושה בטלה. ברגע עם החורבן בטלה הקדושה. הרמב״ם טוען שלא. והשימותי את מקדשיכם, אפילו שהם שוממים, בקדושתם הם עומדים. אז הרמב״ם הוא המחמיר, אבל הרמב״ם הוא עצמו זה שאומר שמותר לתממת להיכנס להר הבית, אלא מה? שחוששים שאנשים לא ישמרו על הגדרים, שאם תתיר לעלות, אז יעלו ויכנסו לכל המקומות. מתי התעורר האיסור הגדול לעלות להר הבית? אחרי מלחמת ששת הימים. אחרי מלחמת ששת הימים אמרו לי אנשים, אמר לי תלמיד חכם חשוב אחד היום בירושלים, אומר לי הייתי תיכוניסט, ועלינו חופשי, נכנסנו תחת כיפת הזהב ולא ידענו כלום, אז לכן הרבנות הראשית אז כתבה כרוזים שלא להיכנס וכו' וכו'. היום צריך להיות אידיאליסט כדי לעלות להר הבית, זו חוויה מאוד לא נעימה, אתה מרגיש כמו בגלות מבחינת היחס של ההשפלה, עוינות והיחס של המשטרה וכו'. אז המילה מי שעולה שומר על גדרי ההלכה, לכן זה לא ויכוח הלכתי, אין פה שום ויכוח הלכתי, זה סתם מצג שווא מה שמציגים, זה ברור שאפשר לעלות על פי כל גדרי ההלכה, זה מחלוקת הנהגתית, האם זה לחשוש לאנשים שעלו שלא כדת או שלא לחשוש, וגם אולי מחלוקת פוליטית נקרא לזה כך, אם זה חכם או לא חכם וכו', אבל מבחינה הלכתית צריך להגיד את האמת, אין פה שום ויכוח.
מי שזה לא מעניין אותו, מי שכאילו כמו תייר, אז ממילא הוא יעלה. אפילו, מה זה הנהגתי?
ההרגשה
שמישהו ייכנס למקום הזה, אז מי שלא מעניין אותו...
היום הם כבר לא עולים, זה לא כמו שהיה פעם. היום רק כמה משוגעים, היום צריך להיות משוגע לדבר כדי לעלות, ואנשים המשוגעים לדבר הם מקפידים על גדרי ההלכה. נכון. אני רק אומר, אני לא נכנס למחלוקת הזו, אני רק אומר, זה לא נכון להציג את זה כמחלוקת הלכתית, ואין פה שום איסור הלכתי. מי שאומר את זה, זה או שהוא לא מבין, אם הוא שדרן רדיו אז הוא לא מבין, ואם הוא תלמיד חכם אז הוא מבין, אבל הוא מעדיף להציג את זה כאיסור, כדי שלא יפרצו בדבר, זה הכל.
גם את זה תראה במקומות שאסור לעלות,
בשעת הבנייה, קודם כל אולי יהיה אפר פרה אדומה, זה דבר אחד. וב' תומעה הותרה בציבור, כלומר אם יהיה צורך לבנות את המקדש, אז בסדר, אז יהיה דחוי איסור התומעה. אבל כדי להיכנס לבקר הוא לא דחוי איסור התומעה. מה? גוי ודאי אסור לו להיכנס לשם. כן, גוי בכלל אסור לו להיכנס לשם. כן, מי שמדבר על זה שאסור לעלות להר הבית, לפחות צריך להיות אמיתי ולהגיד שאסור לאף אחד לעלות. גם לשועלים אסור להיכנס. תנעל את הר הבית וזהו. ככה לפחות, לפי הגישה הזו, צריך לעשות. אבל שגוי עולה ויהודי לא עולה, זה... כן, ג'יורו, איך אומרים, יסליבו בהרעו וג'יורו בשמי שמיו. טוב. שלמה חירם קראת לו ארזים בלבנון, והיה שולח אותם ברפסודות, דהיינו צפות על פני המים עד ליפו, ומשם שלמה העלה את זה ובנה לבד.
שלמה
בנה לבד. לא, בלבנון. גם, יחד איתו, 150 אלף, אבל אנשי חירם הדריכו אותו בקריטת זה, אבל לא כתוב שהוא שם פועלים זרים בהר הבית. חס וחלילה, אנחנו נבנה. ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם, זה העבודה העברית, זה נמצא תעשה, למה ניתן את זה לתאילנדי, לסינים, לרצף. טוב, צריך ללמוד, כתוב מאויבי תחכמני מסורת אחרו, ימח שמם וזכרם, האויבים שלנו, הרי הפכו את כל הר הבית בעשר שנים האחרונות, בנו מסגדים תת-קרקעיים, כל אורבות שלמה, ריצפו את כל ההר, עשו שם מהפכות שלמות, עכשיו איך עשו את זה? באים בעלי מקצוע שאתה רואה אותם פה עובדים ביום ראשון עד חמישי, שישי שבת הם הולכים לעבוד בהר הבית, חינם. הולכים בעלי מקצוע, הולכים רצפים, טייחים, זה וזה, עובדים שם, כל אחד נותן. אז אם הם נותנים, אנחנו לא ניתן, אנחנו, הלוואי שנזכה. כן, הרי יש מדרש, בית המקדש עתיד לרדת מהשמיים, כך אומר המדרש. אבל הרמב״ם, הוא לא פסק את המדרש הזה להלכה, תוספות הזכיר אותו, רש"י הזכיר אותו, הרמב"ם כתב, מצוות עשה לבנות, וכך וכך. אז הרב נבנצל, שהוא רב העיר העתיקה, אז הוא אמר ככה, שאם לא נזכה, אז יהיה מה שכתוב במדרש, שירד מהשמיים, אבל אם נזכה, אז אנחנו נבנה אותו. אנשים חושבים הפוך, שירד מהשמיים, אני צריך לחלך את הידיים, להזיע, אבל זה לא נכון. הגישה של הרב נבנצל היא כל כך נכונה, מצוות עשה, מצווה לבנות. רק תינוקות של בית רבן, כתוב לא מבטלים אותם, הילדים של המורי פה יישארו ללמוד, אבל כולנו נעלה ונבנה בעזרת השם. לכבוד הוא לנו. טוב. כן, כן. הצדק איתנו, לא צריך נס משמיים כדי שהצדק יהיה איתנו, הוא איתנו גם פה בארץ. בעזרת השם. בעזרת השם. בסדר, איפה הגענו? וביום שלישי בשבת, 4 ימים לערך מרח שוון. היות ואנחנו עכשיו בליל א' במרח שוון, אז את חטאי אני מזכיר, באמת הייתי תמה הרבה על התימנים בילדותי, למה כל דבר הם צריכים להיות משונים? מר חשבן, מה זה מרח שוון? מר חשבן, אפילו שזה רעיונות יפים בספר התודעה, זה חודש מר, כי אין בו חגים וגם רצח רבין, ויש אומרים שמר זה טיפה, הן גויים כמר מדלי, אז בו מתחיל לרדת גשם, וזה מה פתאום אתם אומרים מרח שוון. עד שבכיתה ת' בכיתה ת' או י' היה לנו מורה לדקדוק, לא תימני בכלל. הוא אומר לנו, זה שמות בבליים, השמות החודשים. יש שם מה שנקרא, תופעה כזו לשונית של סיכול אותיות. מרח שוון, זה בעצם ורח שמן, הוו והמם שהם אותיות השפתיים, בומאף, הם התחלפו. ורח שמן, ורח זה ירח, כמו ממש בתי שרי עקרה אין לה ולד, זה ילד. ירח שמיני, היינו לניסן, זה הירח השמיני, אז התימנים צודקים. זה לא חשבן, זה לא מר חשבן, שום דבר לא מר בחודש הזה, ולא כך וכך, אלא מרח שוון. עכשיו, אני אומר, הגדולה של אבותינו, שהיית שואל אותו מורי, מהו מרח שוון? נגיד מה שנה דרי, אני לא יודע. הם לא ידעו את מה שהיום החוקרים אומרים לך, שיש פה סיכול זה וזה, אבל גם מה שהם לא ידעו, הם לא התחכמו בדיוק. הם לא אמרו, טוב, אולי זה מר חשוון, אולי זה אולי חשוון, אולי כך וכך. שמרו מה שקיבלו, ובא דור והסביר את זה, גם את הדברים הללו, אבל באמת, לאט לאט ככה התחלתי לעמוד על חין ערכה ועל חשיבותה העצומה. של המסורת הלשונית של יהודי תימן. ויש הרבה דוגמאות לדבר. אז כותב רבנו, ביום שלישי בשבת, 4 ימים לערך מרח שוון, שנת 26 ליצירה, דהיינו 4,000, כאן הוא מקצר כמובן, מה הוא אמר מקודם? 4,926 ליצירה. לא, מקודם היה 25, מקודם היה 25. תראה באיור, שורה שנייה. ב-5. כן, ופה ו-6. אז פשוט פה הוא השמיט את האלפים והמאות. יצאנו מעכו לעלות לירושלים תחת סכנה, ונכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו ביום חמישי, 6 ימים לערך מרח שוון. ובאחד בשבת, אז הרמב״ם שבת בירושלים, שהייתה חריבה לחלוטין. באותה עת, ובאחד בשבת, כלומר לא היה בה יישוב יהודי, לא היה בה כלום. הרמב"ן, שחי דור אחד אחרי הרמב"ם, שגם כן ירד בעכו, ברח מספרד וירד מעכו, והגיע לירושלים, אומר, מצאתי שם שני צבעים יהודים, אין שם מניין, אין שם כלום, כל המקודש מחברו חרב מחברו. דרך אגב, יש סתם דברים כל כך יפים לפעמים, שאתה נוסע משם אחרי תמרה, נוסע מתמרה לכיוון צומת אחיהוד, אז יש משמאל, אתה צריך לדעת את זה, יש משמאל איזה תל כזה גבוה, אתה זוכר איך הוא נקרא? כן, איך הוא נקרא התל הזה? עכשיו, התל הזה היה נקודת בידוק בין מדינת הצלבנים שהייתה במישור החוף, לבין ההר שהיה בידי המוסלמים אז. ושם מצאו את החותם של הרמב"ן, כבר נפל לו במסלול האדום שם, שהוא עבר במחס, וזה וזה, אתה רואה דרישת שלום, משה בן נחמן, וזה וזה, חותם מצאו את זה שם. דבר נפלא מאוד. ובאחד בשבת 9 בחודש, יצאתי מירושלים לחברון לנשק קברי אבותיי במערה. אז זה מעניין, הרמב״ם הוא לא חובב גדול של קברי צדיקים, כותב בלכות אבל וואלי פונה אודום לבגר הגבורות, אבל פה הוא כנראה רואה בזה איזה אתר לאומי, היסטורי. ואותו יום עמדתי במערה והתפללתי שבח לאל על הכל. לא בטוח. כן, אתה רואה שכן, גם להר הבית וגם למערת המכפלה. לא יודע, אולי, בפנים, למטה, אולי. ושני הימים האלו שהם שישי שבו הוא עלה להר הבית, ותשיעי שבו הוא התפלל למערת המכפלה במרח שעון, נדרתי שיהיו לי כמו יום טוב ותפילה ושמחה בהשם ואכילה ושתייה. אלוהים יעזרני על הכל ויקיים לי נדרי להשם השלם, אמן. וכשם שזכיתי להתפלל בה בחורבנה, כך יראה אני וכל ישראל בנחמתה מהרה, אמן. בליל חמישי ויום שלישי, ב-12 בסיוון, שזה בשנים מאוחרות יותר, ראה השם בעוניי, ובא אחי בשלום, ועשיתי זה היום צדקה ותענית. למה הרמב"ם מתכוון פה? זה חשוב בשביל האיגרת שנלמד היום, בואו נציץ לרגע בעמוד עין וב, לעיל. הרמב"ם היה אח צעיר אחד, שקראו לו דוד. והקשר ביניהם, כמו שנראה היום, היה קשר מאוד מאוד מיוחד. תראו בעמוד עין ה, קודם כל, זה... לא, זה לא כתב ידו של הרמב״ם, זה עתק. זה לא כתב ידו של הרמב״ם, אבל בכל אופן, הרמב״ם כותב כך בעמוד עין וב. בשמך רחמנה, כי השם יהיה וחיסלך ושמר רגלך מלחד. שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם, ואמרתם כל החי ואתה שלום וביתך שלום. השם יתעלה הוא יודע מה שבליבי מן הצער והשיממון, מפרדת האח מבטן, והידיד הרחום, כן, אנחנו גם אחים גנטית וגם חברים טובים. ישמרני השם מן הרעות בו, באח, ויחבר ביני ובינו במצרים, אם ירצה השם. אז הרמב״ם שולח לאחיו את המברק הזה או האיגרת הזו, והוא כותב לו כמה הוא דואג לו ורוצה לראות אותו חזרה במצרים, ואשר הודיעך שהנני בשלום גמור, משה ברבי מימון, זכר צדיק לברכה. אז אביו כבר נפטר, סמוך לבואם למצרים, רבי מימון נפטר, והרמב״ם כותב שרבי דוד היה סוחר, והרמב״ם היה יושב ולומד בשנים הראשונות לבואם למצרים, והמסחר שלו היה עם הודו בעיקר, והנסיעה להודו הייתה מאוד מאוד מסוכנת, כמו שראינו כמה הפלגות בים היו מסוכנות, ובאחת הנסיעות רבי דוד טבע באמת, והרמב״ם היה במשבר גדול מאוד, גם נפשי וגם כלכלי, כי מטה לחמו נשבר, ולא עוד השאיר לו רבי דוד אלמנה ויתומה לפרנס אותם, ואז הרמב״ם נאלץ להתחיל לעסוק ברפואה וכו'. אבל בעשר שנים הראשונות לבואו למצרים, הרמב״ם עסק בכתיבת משנה תורה. אז את הקרדיט על כתיבת משנה תורה צריך לתת גם לדוד אחיו, שהוא היה הזבולון שאפשר להיסחר לשבת וללמוד. אז כל זה ככה הקדמה כזו, ועכשיו נראה את האיגרת של היום, שאותה, כן, בעמוד רש כפחת, שאותה הרמב״ם כותב לרבי יפת הדיין, שהיה מחכמי עכו. עכשיו, הרקע לאיגרת הזו, הרמב״ם הרי הגיע לעכו, ממרוקו, נחת בעכו, ועלה לירושלים, ורבי יפת הזה ליווה את רבי מימון ובניו משה ודוד עד לירושלים. והרמב״ם הרי גם היה כמה חודשים בעכו, זה היה ביניהם קשר טוב. אחר כך כנראה ש10-15 שנה נוטה כל קשר, ופתאום רבי יפת שולח מעכו איגרת לרמב״ם למצרים, שבה הוא כאילו מאשים אותו, למה לא יצרת קשר, למה לא כתבת, לא אכפת לך ממני וכו' וכו'. אז הרמב״ם קצת נוזף בו חזרה, ורבי יפת כתב לו גם את האיגרת, כי הוא היה צריך ממנו איזה משהו. ואז הוא פתאום נזכר בו, וההגנה הכי טובה היא התקפה וכו'. אז זה יפה לראות איך הרמב״ם מצד אחד אסרטיבי, מצד שני הוא מנומס. אז נראה את האיגרת כעת. כן, לכבוד, ג'דולת גדושת מורנו ורבנו יפה. החוכם המבין, הדיון המשכיל, שאומרו סורו, בן כבוד ג'דולת גדושת מורנו ורבנו אליהו, הדיון החוסיד, זכר צדיק לברוכו, מאת אוהבו ההומה לפירודו, כן, על כן הומו מעילו, אני מתגעגע אליך, המתפלל להוסיף כבודו, מושב ברבי מימון הורוב, זכר צדיק לברוכו. אז הרמב״ם כתב לו את האיגרת בעברית. הגיע כתובוך החביב על נפשי, ותומתי על עניונו, שהרי אתו גובל בו אולי מפני שלא הקדמתי לשאול בשלומוך מיום שנפרדנו מארץ הסבי, ארץ ישראל. צבי זה צבי היא לכל הארצות, פסוק יחזקאל, צבי בארמית זה רצון, ארץ שכולם רוצים בה. כן, וצבי את קלתה דה, ואהבת לילה אינטו. אז אתה שולח מכתב, אתה קובל עליי, למה לא שלחתי מכתב מאז שנפרדנו בארץ ישראל, ולא שולחתי לחוק הטוב, וודאי זהו עניון שהזכרתו בו ללמד ונמצא לומד. ואתו בורד ולא בורד ובוך. אתה לא כתבת ולא סיבה. ואני מה שלא כתבתי, הייתה לי סיבה למה לא כתבתי. ועוד שמאחר שנפרדנו בחודשים מעטים, מת אבו מורי זכר צדיק לברוכו. דיינו מיד תקופה קצרה אחרי שהגיע רבי מימון למצרים הוא מת. ובואו כתבי התנחומים מגסי מערוב וארס אדום ממהלך כמו חודשים. קיבלנו אגרות תנחומים מאירופה ומספרד ומצפון אפריקה, מרחק של כמה חודשים לוקח לאגרת להגיע. ואתו לא שמתו לבוך לא זאת, ואתה מעכו הקרובה לא טרחת לכתוב אגרת תנחומים לקהיר. ג'ם אירועו לי סורות רבות ג'לויות בארץ מצרים, מחולויים ואפסד מומון, ועמידת מוסרים עולי להורגני, כמו שדיברנו על המאבק של הרמב״ם בקראים בשבוע שעבר. והוא רועו את גדולו שבו עולי בו אחרונו, שהיא רועו מכל רועו שעוברו עולי מיום היותי ועד היום הזה, והיא פטירת הצדיק, זכר צדיק לברוכו, שטובע בים הודו, וביודו מומון רב לי ולא ולא אחרים. אז יכול להיות שהרמב״ם גם נשאר בעל חוב לאחרים שמסרו ביד אחיו סכומי כסף גבוהים לגלגל. והניח בת גתנו ואלמונו אותו אסלי. ונשארתי אחרו וכמו שונו מיום שהגיעו השמוע רועו, נופל על המיטו בשחין רוע, ובדלה גת ובתימהון לבו. וכמעט גת הייתי עובד. עומד הרמב״ם, אומר הרמב״ם, כמעט ונפחתי נשמתי מרוב ייסורים וחולי. והרמב״ם תמיד הוא נתפס בעינינו כריאליסט. והנה רואים שהוא היה אדם מאוד רגשן. הוא אומר, שנה שלמה הייתי מוטל על ארץ דווי אחרי שמת אחי. אפילו רשמתי לי כאן שצריך עיון על רבנו, תודה רבה, עבדוך עמים. הרי רבנו כותב בלכות אבל, אל יתקשה אדם על מתו יותר מדי, שזה טבעו של עולם, וכו' וכו', ורואים שהוא עצמו היה לו מאוד מאוד קשה להתנחם. נחשוב על זה, הרמב"ם מגיע לארץ זרה, פתאום אבא שלו נפטר, אחרי כמה שנים אח שלו נפטר, משאירים אותו לבד לגמרי במקום זר, זה לא קל. הצטברו, הכל ביחד, כן, הוא גם, תראה שהוא גם, הוא יפרט את זה, מה? כן, אבל מה זה המציאות? גם שחין רע ודלקת זה מה שנקרא פסיכוסומטי. שאדם נמצא בצער גדול, אז הוא גם חולה בגוף.
הרמב״ם בעצמו מייחס את זה לאירוע.
כן, 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 ודאי. ואחר כך עד היום כמו, אני אומר, אבל זה מלמד הרבה על הרגישות של הרמב״ם. הוא לא היה אדם קר. אתה רואה שהוא היה אדם לבבי מאוד. ואחר כך עד היום כמו שמונה שנים אני מתאבל ולא התנחמתי. שמונה שנים. ובמה התנחם? הוא היו הבן על ברכי ג'ודל. כי אח צעיר זה כמו בן. הוא היו האוח. והוא התלמיד. והוא שהיו נושא ונותן בשוג ומרוויח ואני יושב לו בטח. והבין בתלמוד במהרו, כמר היה בעל כישרון, והבין בדקדוק הלושון יותר, כמר היה מומחה בדקדוק, כנראה יותר מהרמב״ם אפילו. ולא היה תולי שמחו אלו בראותו. אז הרמב״ם נהנה ממנו כלכלית ואהב אותו כאח וכערך את הכישרונות שלו ואת הידע שלו, עורבו כל שמחו והולך לחיי עולם והניחני נבהול בארץ נוכריו. כן, כמו שאמרת ראובן, שהרמב״ם מרגיש תלוש ובודד מאוד. כל עת שהראה כתוב יהודו או ספר מספרו, יהופך עולי ליבי ויעורו יגוני. שיר לו את הספרייה שלו, וזה מזכיר לו כל הזמן תאח. כלולו של הדובור כי ירד על בני אובל שאולו. אני הייתי יורד לקבר באבלי, שאול זה קבר. ולולי התורו היא שעשועי ודברי החוכמות שאשכח בוהן יגוני, עוז עובדתי בעוני. יש מקום אחר שהרב שילת עושה חשבון, שבשנים הללו פחות או יותר הרמב״ם סיים את משנה תורה, אז זה לולי התורה שהיא שעשועי, והוא כתב את הנספח המדעי להלכות קידוש החודש באסטרונומיה. אז זה מה שהוא כותב כאן, דברי החוכמות שהשכח בהם יגוני, אז עבדתי בעוני, כמו שאמר דוד המלך. מה שמנחם את הרמב״ם זה היצירה הרוחנית, התורנית. אז הרמב״ם אומר, אז תבין למה לא כתבתי לך. ואני בכל זאת, למרות שלא כתבת לי כלום, לא שאבא שלי נפטר ולא שאחי נפטר, אינני גובל לא על חוכם ולא על תלמיד ולא על ריע ומיודוע, וראוי לגבול עולכו יותר מכולם. הרמב״ם, אני לא קובל, אבל תדע לך שאני והוא, דיינו, אני ודוד אחי ואבו מורי זכר סדיק לברוכו ואתו, ארבעתנו הולכנו בבית השם ברוגש, כן, בית אלוהים נהלך ברגש, זה פסוק בתהילים. אז עלית איתנו לירושלים, ולא שואלתו ולא דורשתו, מה קורה איתנו? ומן הדין הויו שלא אשיבוך על כתוב זה שהגיע עתו בעבור הרשאו. עכשיו הוא היה צריך מהרמב״ם איזה גיבוי, כנראה לאיזה מינוי או סמכות מסוימת וכו'. אז אומר רמב״ם, מצד הנימוס הייתי צריך לא לענות לך בכלל. עכשיו אתה נזכר בי, כשאתה צריך אותי, אבל אהבותי ערוכו ושמורו. כן, על כל פשעים תכסה אהבה. ולכתנו יחד במדבורים וביוערות, מה שאומר הרמב״ם שיצאנו מעכו בסכנה, אחרי השם לא אנשה, אני לא שוכח שבאת איתנו כדי לעלות ולהשתחוות במקום המקדש, ולא אחשוב לוח עוון ופשע, על כל פשעים תכסה אהבו. תראו כמה הרמב״ם איך הוא דיפלומט, מצד אחד הוא דוקר אותו, מצד שני הוא מיד שם תחבושת. ואל יודע כמו שר לי וגושה בעיני דוחק זמון שאומרתו, וכל אותו עניון היטב חורו לי עולו עד מוות. כנראה שהוא פנה לרמב״ם מתוך איזו מצוקה ציבורית, שהיה לו איזו מחלוקת, והוא רצה את המטריה של הרמב״ם, אז הרמב״ם אומר לו, דע לך, הכאב שלך נוגע לליבי. ואילו הייתו כאן אסלי במצרים, הייתי עושה עמוך כראוי, ואכבד ואהנה אותך כפי כוחי. יכול להיות שגם כלכלית הוא היה במצב קשה. וסומחתי הרבה על זה הבן שחנונו חואל, רבי אליהו התלמיד המבין. כנראה הוא סיפר לו שיש לי בן שלומד יפה, תלמיד חכם וכו'. והרב שילת פה מעיר שבתחילת האיגרת הוא אומר רבי יפת הדיין בן רבי אליהו הדיין. אז הנכד נקרא על שם הסבא והולך בדרכיו. שומעתי שהוא עוסק בתורו ושהוא נבון לחש. דיינו הדברים שלו דברים חכמים. הוא הולך בדרך טובו, תחת אבותיו יהיו בונחו, וכן יהי רצון, חודש שבט, 1496 לשטרות, שזה 4945 ליצירה, דיינו הרמב״ם אז בין 47 שנים, זה יוצא משהו כמו 17 שנה או יותר, 18 שנה מאז שהם נפרדו, כי הרמב״ם מגיע קרוב לגיל 30, למצרים. אחרי נתק של 17-18 שנה, זו האיגרת הנוגעת ללב שזכינו בה. טוב. שהוא לא יודע, שהוא לא יכול לעזור לו כל כך מרחוק. כן, אולי כלכלית או משהו כזה, נתן לך מינוי, תפקיד, אבל הרמב״ם כאילו לא היה אחראי על ארץ ישראל, כן, הוא היה נגיד במצרים, לא בארץ ישראל, אבל הוא מעניק לו סימפתיה, נקרא לזה כך, כנראה שהוא באמת לא יכל יותר מזה. טוב, אז זה מה ש... מה, לגבי ההרשאה? אני לא יודע, אני אפילו לא יודע מה זה בדיוק ההרשאה הזו, זה, כל הדברים האלה רק גלגלה השגחה עליונה כדי שנזכה לאיגרת היפה הזו. שאתה רואה שהרמב״ם חושף ככה את כל מה שעבר עליו וכו', מה קרה עם ההרשעה הזו, פחות חשוב לנו. טוב, אז זה ככה רציתי רק בגלל הנושא של הר הבית, ובגלל התאריך של דלת מרח שוון, שזה התאריך שבו הרמב״ם השתתח במקום המקדש. כן, היה פרעות תרפת, היה הרבה פרעות, אבל פרעות תרפת, בעיקר בחברון, היה טבח גדול, קרוב ל-70 איש נטבחו שם ביום אחד פחות או יותר, בשבת, בחודש אב. אז כל הפרעות התחילו על ידי הסתה, ממש כמו היום, על ידי הסתה שהיהודים רוצים להשתלט על הכותל המערבי. זה הכל היה שם, ואז המופתי הירושלמי חאג' אמין אל-חוסייני, מה שמו וזכרו, שהוא אחר כך הלך ונהיה שותף של היטלר, הלך לאירופה לעזור להיטלר, לתת לו עצות איך להשמיד את היהודים, אז הוא אז המציא את העלילה הזו שהיהודים רוצים להשתלט על הכותל המערבי. ומה למוסלמים ולכותל המערבי? הרי הכותל המערבי היה איזה סמטה נידחת בעיר העתיקה שהמוסלמים היו זורקים שם אשפה. אז אצל המוסלמים תמיד מגייסים את הדת לטובת הפוליטיקה. אז פתאום נולדה אגדה בשנת תרפת, או בשנת תרף, גם היו אז פרעות על אותו זה. פתאום נולדה איזה מסורת כזו שעד אז אף אחד לא ידע עליה, שכשמוחמד הלך ממכה לירושלים על הסוס האגדי שלו, שיש לו גוף של סוס וראש של אישה וזנב של טווס וכנפיים של נשר וכך וכך, ככה הם מאמינים. אז איפה הוא קשר את הסוס? באל בורק, בדי, בכותל המערבי, מה אתם לא יודעים שם הוא קשר את הסוס. וככה זה המון נבער מדעת המוסלמים, המון מוסד שרק מחפש שיפמפמו לו וינפחו לו את הזה, וקנו את זה, ומכוח זה הלכו לטבוח יהודים. אז לא יספרו לנו סיפורים, זה עכשיו בגלל שעולים להר הבית, הם רק מחפשים כל פעם סיבה אחרת. וגם אתמול הרגו שני ילדים בפסגת זאב, שאלו כל ערבי עכשיו, יגיד לכם את זה, שהרגו שני ילדים חפים מפשע, ערבים, עשו בהם לינץ', שהיהודים והרגו, וכולי. בקיצור, אצלם הכל, הדמיון עומד, עובד, מה?
את האבא שלו, כן.
כן, בסדר, אתה רואה, אני אומר שלא אצלנו אנשים מפנים את האצבע כלפי עצמנו. הם לא צריכים תירוצים כדי לשחוט יהודים, זה רק תן להם את הסיבה כזו או אחרת.
אני מקרה דווקא שראיתי באלף האור שיש לי פה גם, סתם, ליד מרוקו במדינה, היה שם אחד מהשייחים שלהם, שהוא טוען שכתוב לו בקוראן שאין פלסטיני בכלל.
יכול להיות, לא יודע מי זה השייח הזה, אם הוא עוד חי, אבל...
לא, חי בטוח.
אבל דרך אגב, גם ירושלים לא כתובה בקוראן. ירושלים בתנ"ך כתובה יותר מ-700 פעם, בקוראן היא לא כתובה אפילו פעם אחת, ועד רבה, יש מסורות מוסלמיות קדומות ששוללות כל קדושה מירושלים, שאומרות, אין שום דבר מיוחד בירושלים, שמישהו כותב, טוב לי להתפלל במדבר באיזה זה ולא בירושלים וכו'. מה? שמה? הם היו מתפלים לירושלים כי הוא רצה שהיהודים ייקחו את ה... זה בדיוק מראה איך הכל פוליטי. בהתחלה היו מתפלים לירושלים והיו צמים ביום כיפור. אחרי שהוא ראה שהיהודים לא קונים, אז הוא אמר, טוב, נתפלל למכה וכו'. אבל לירושלים לא היה שום קדושה באסלאם. מתי עלתה הקדושה של ירושלים? בזמן מסעות הצלב. שהיה צריך כאילו לגייס כוח פוליטי וצבא נגד זה וזה, אז פתאום אמרו שמה שכתוב בקוראן על אקסה, שזה תמיד היו מבינים שאל אקסה זה מסגד קיצוני במכה. יש איזה מסגד קיצוני. אמרו לא, אל אקסה זה המקום השלישי, יש מכה, מדינה, בירושלים וכיוצא. בקיצור, הכל בנוי על שקר וחזר.
הם עצמם כן חושבים של אקסה, כי אולי
יחלו את זה לא בקוראן. בסדר, כן. טוב. מה שלא יודעים על פרעות תרפ"ט זה מעניין, שהיו אלפי ערבים שיצאו מהעיר העתיקה. אתה שומע יורם? אלפי ערבים יצאו מהעיר העתיקה דרך שער שכם לטבוח במאה שערים ובשכונות שם, הגיעו עד כולם עם חרבות וגרזנים, מה שהיה בחברון היה יכול להיות כעין וכאפס לעומת זה, הגיעו עד לאיפה שנמצא היום שם משרד החינוך בשבטי ישראל ופחות או יותר שם הנביאים, הגיעו עד לשם, שם היו שני אנשי הגנה שיצאו מאחד המבנים, והיה שם אחד מסית, הולך בראש, הוא משלב אותה, מטבחל יהוד וזה וזה, יצאו מה... שם איזה תחנת קמח, משהו כזה, יצאו משם, הוציאו אקדח, נתנו לו כדור בראש למסית הראשי, כולם ברחו, כל האלפים ברחו. מי זה היה? זה היה אבא של, של הרבנים פישר, יעקב ישראל פישר, שהיה דיין של העדה החרדית, ורב שלוימה פישר, ייבדל לחיים ארוכים. אז אלו יודעים ש, שממש ניצולו, אקדח אחד, אם היה בחברון, היה יכול להציל אולי את קצת נחישות, ורק מראה שאתה נחוש מולם, הם לא גיבורים כאלה גדולים, שאתה מגלה רפיון ומורח רוח, אז הם מתחזקים. טוב, לא השתנה שום דבר מאז ועד היום. עם הסכינים. טוב.